אוקיי, שלום כולם, וברוכים הבאים לתוכנית החללית. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, וכותב את הבלוג מסה קריטית, ומגיש את התוכנית הזו למעשה כבר כמעט שנה, פחות תוכנית אחת. איתנו היום צוות גדול מהרגיל, למעשה כל הצוות. ראשונה מפיקה של התוכנית, דוקטור קרן לנצמן.
היי, זאת אני, שלום, גו ארגנטינה, סליחה, יאי בוסקו.
קלת בול לקהל היעד של התוכנית, קרן.
אני מצטערת, אני ממש מתחלת, תראו, אני מתחלת לכבוד, כי אני אשתוק.
כן, קרן היא גם הרופאה של החללית, וכותבת הבלוג, שהפעם החלטת לא לכתוב אותו, לטובת ארגנטינה מסתבר. סוף עולם הבת מהיציע, שעוסק בדרכים שבהם כולנו נמות בסופו של דבר.
חוץ מאשר בחצי גמר.
כנסו ביתנו. איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, חוקר קוסמולוגיה, או משהו כזה, נכון?
משהו כזה, כן.
משהו כזה, אכן. ובעל הבלוג, היקום הנראה. זה שהפעם זכרתי להגיד אפילו.
ייי.
עוד איתנו יעל הילמן, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. היי יעל.
לא בעלת בלוג.
היי. עדיין אין לי בלוג.
למרות העצומה.
כן, אנחנו עובדים על זה. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען הטילים שלנו. באמת מדען טילים. דוקטור לנה רקטית.
דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה וחלל שמתמחה בהנעה רקטית.
נשמע טוב מאוד. ודוקטור בועז קרני. דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. אף אחד מאיתנו עדיין לא בדיוק מבין מה זה אומר, אבל זה נשמע ממש מגניב.
זה לא נכון, אני יודעת מה זה כי בועז הסביר לי.
כן, זה על הדברים הכי קטנים שיש בעולם.
אמנם שנינו היינו שיקורים מעט, חוץ מבועז, אבל עדיין לא הסביר לי.
בואו לאייקון, בואו לראות את החללית בלייב באייקון, נדבר על זה.
כן, וזה ועוד.
ושם לא נהיה שיקורים, חוץ מבועז.
סליחה, קרן.
דברי בשם עצמך.
לעמוד
פה. כן, יש לנו איזשהם ציפיות לעמוד בהם.
אוקיי, עכשיו תורי. מי שרוצה לשאול שאלות את חברי הפאנל ואתם צופים בנו ביוטיוב, אנא סמנו, הגיבו בשרשור של השאלות בשתי כוכביות. מי שצופה בנו ומעדיף לשאול שאלות דרך הפייסבוק, אנא שאלו שאלות בפייסבוק. מי שמשום מה רוצה לשאול שאלות בטוויטר, אנא השתמשו בהשטג החללית. אני אעקוב אחריו, ואם יש לכם שאלה, אנחנו מאוד נשמח לענות עליה, כי זו פעם ראשונה שאנחנו עושים ניסוי בטוויטר, אז זה תלוי בכם אם זה יעבוד או לא יעבוד. כמו כן, גו ארגנטינה. תמשיך.
וואו, אוקיי. כן, זה חדש, אנחנו גם בטוויטר. יחד עם עוד כמובן.
כזורגל זה יותר חזקיר את זה כנראה.
לא, לא, זה... בואו נראה, זה ניסוי, זה ניסוי חברתי.
אני אמשיך להגיד את זה?
לא, אנחנו פשוט נתחיל את התוכנית, קרן. אוקיי.
קרן המפיקה פה. את לא עושה את העבודה שלך היום.
אני עושה את העבודה שלי היום. העבודה שלי היום זה לשמח את
בועז.
את בוסקו.
כן, in Bosco we trust. הנושא הראשון שלנו הוא חדשה קצרה בנוגע ל-Curiosity. Curiosity, להזכירכם, זה רובוט, רובר, שנוסע היום על אדמת מאדים, למעשה כבר כמעט שנתיים, באוגוסט זה יהיה שנתיים, אבל השבוע הוא חגג את שנת מאדים הראשונה שלו, זאת אומרת, בזמן שהוא נמצא שם, מאדים הספיק להקיף את השמש פעם אחת שלמה, ובמקביל, פחות או יותר באותו זמן, לפני שבוע וקצת, הוא יצא מאליפסת הנחיתה שלו, שזה משהו שקורה פעם ראשונה, אני אסביר קצת מה זה אומר, כשזורקים משהו לאטמוספירה של מאדים, זה נכון תכלס לכל כוכב לכת או מקום אחר שנוחתים עליו, יש איזשהו מקום של אי-ודאות, איזשהו צורה של אליפסה שבה אנחנו לא יודעים איפה בדיוק הוא ייפול, יודעים רק שהוא ייפול בכמעט 100% בתוך האליפסה הזו, אם הכל ילך כשורה. קיוריוסיטי הייתה בעלת האליפסה הכי קטנה אי פעם, לפני זה כל הנחתות האחרות היו עם אליפסה באורך של 100 קילומטר, הפעם זה היה כמעט 10 קילומטר, כך שאחרי 8.5 קילומטר יצאה מצד אחד של האליפסה ונמצאת בעצם במקום שבו היא לא יכלה לנחות בו. היא עדיין לא הגיעה ליעד שלה, שזה קצת מוזר לנוכח העובדה שאחרי שנתיים של פעילות תכננו שהמשימה בעצם תסתיים, שתשלים את כל היעדים שלה. היא השלימה את היעדים, תכלס, הרבה קודם, אבל היא לא הגיעה לאיפה שתכננו שהיא תגיע, יש לה עוד כמה קילומטרים להגיע עד שם, אבל בינתיים היא עושה דברים ממש ממש מעניינים ומביאה מידע מדעי אמיתי. המון המון דברים חדשים שגילינו בזכות הרובוט הזה, אז המשימה הזו בהחלט מצדיקה את עצמה, ונאחל לה הרבה כל טוב בהמשך. Go curiosity.
אפשר שאלה לגבי המרחקים האלה, שאמרת?
כן.
בעצם מה שאתה אומר זה שבשנתיים האלה היא נעה פחות או יותר 10 קילומטר, אבל היא לא נשארה, כאילו היא לא נסעה בקווי שער, היא חקרה את האזור, נכון?
נכון. היא נסעה 8.5 קילומטרים, ואת זה יודעים לפי האודומטר שיש לה באחד הגלגלים. פשוט מעט מרחק, כמו ברכב. אז זה לא בקו ישר, אבל הצד הארוך של האליפסה היה 10 קילומטר, אז יש לה צדדים יותר קצרים. בכל אופן, זה מסע ארוך לקראת ההר שנמצא במרכז המכתש שבו היא נחתה, מכתש ענקי של 150 קילומטר, ושולחים אותה לשם בזהירות, כי לגלגלים שלה יש די הרבה נזק מהדרך שהיא עברה עד עכשיו. אז כל הזמן הם מסתכלים על הגלגלים לראות אם הנזק לא מחמיר, ומשתדלים לבחור נתיב טוב. אבל אנחנו מדברים על מכונה שעובדת עם כוח אטומי, כך שכנראה לא ממש מוגבלת בזמן. זה יותר עניין של תקציבים, מבחינת מה שקובע את אורך המשימה. אז נקווה שיהיה להם תקציב להמשיך את זה, כי זו לא משימה שקורית כל יום, או כל שנה, או כל עשור. אז למעשה המשימה הבאה שתנחת על מאדים, טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל המשימה הבאה שטיסה על מאדים תהיה פחות או יותר ב-2020, לא לפני. האמריקאית בכל אופן. עוד מזל טוב מגיע לחללית קסיני, שהיא חללית שמקיפה את שבתאי כבר 10 שנים, שזה אומר שהיא שוגרה לחלל ב-1997. שזה כבר ממש מזמן, לקח לה 7 שנים רק להגיע לשם, והיא כבר 10 שנים נמצאת שם וחוקרת גם את שבתאי עצמו ואת האטמוספירה שלו והשדה המגנטי שלו, והמבנה של הטבעות שמסתבר שהוא משתנה ויש לו המון דינמיקה ודברים מעניינים קורים שם, ואת הירחים שלו ששם בכלל קורות תופעות מוזרות מאוד, כמו ירחים שפולטים גייזרים של מים חמים, ודברים אחרים מעניינים.
אתה יודע למי עוד מגיע מזל טוב?
ארגנטינה.
כן. ואחד האתרים הכי מעניינים שקסיני עבדה עליהם, זה מיפוי וחקר של טיטן, של הירח הגדול מאוד של שבתאי. הוא ירח שמאוד מיוחד גם בזה שיש לו אטמוספירה, מאוד דחוסה. יש לו תוואי שטח מאוד מעניינים, יש שם אגמים של מתאן על פני הקרקע, יש לו קרח על פני הקרקע ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים שממש שווה לחקור, וככל שהעמקנו את ההבנה שלנו לגבי הירח, אז אנחנו מבינים שחייבים לשלוח לשם משימה, ועל זה יעל תספר לנו עכשיו על משהו עתידי שהולך לקרות שם שהוא ממש מגניב.
אוקיי, אבל מה שאמרת, שקסיני היה, הוא כבר 10 שנים, חלק ממה שמגניב בזה, זה שהוא זכה לראות שינויי עונות גם בשבתאי, שינויים שיכולים לתת לנו כל מיני נקודות תצפית שונות, ושינויים עניינים שאני לא יודעת מה ההשלכות של זה עדיין, אבל אני זוכרת שזה חלק מה... זה משהו, כמה זמן זה שנה של שבתאי?
זה בדיוק מה שאני עכשיו מברר בשביל לא לעשות פדיחות.
טוב, אז אתה תברר ואני אדבר על תיק. לא, זה חלק נכבד משנה, זה לא כמו חודש כזה, כן היה איזשהו שינוי.
לא, בסדר, שנה של שבתאי זה 29 שנים של כדור הארץ.
אז הוא עובר כבר שליש שנה, אז צריך להיות 29 שנים.
בכל אופן, רואים את ההבדלים, אפשר לראות את ההבדלים כבר ממה שסקרנו בעשר שנים האחרונות, כי בכל זאת זה לא כל כך מעט, והספיקו לראות כל מיני התפתחויות ואפילו כל מיני דברים דינמיים באטמוספירה, הייתה איזו סופה ממש ממש גדולה שהתפתחה שם באיזשהו שלב, ונמוגה אחר כך עם הזמן, אז יש שם כמה דברים שרואים שקורה, וכנראה קשור גם לעונות.
טוב, טיטן?
אוקיי,
בואי נדבר על טיטן. כן, טוב. טיטן, כמו שיואב אמר, שהוא נורא מעניין אותנו ויש לו אטמוספירה דחוסה, וגם יש חשדות שאולי מתחת לכל הקרח ולבלגן יש אולי גם מים, ובגלל זה הוא הכי מעניין אותנו. כי אם יש מים, אולי יש חיים, זה כבר אנחנו יודעים. בינתיים כל המידע שלנו על טיטן זה מפליי בייז של קסיני. ולמרות שיש הרבה כאלה, זה רק פליי בייז, וזה רק בעצם שולחים, זאת אומרת, זה מידע מאוד מצומצם. יש איזושהי תוכנית לעתיד המאוד מאוד רחוק, משהו כמו ב-2040 פלוס, כלומר 20 ומשהו שנה קדימה. זו תוכנית עוד בחיתוליה, אבל מתייחסים אליה ברצינות. רוצים לשלוח לשם כמו מין מזלת כזה, שיצא מאיזשהו ספינת אם נקרא לה, שזה בעצם המעבדה עצמה, וזה יהיה איזשהו מזלת קטן של משהו כמו 10 קילוגרם, משהו קטן כזה, הוא יצא, יעשה מדידות, יאסוף דגימות, זאת אומרת לא יעשה מדידות, יאסוף דגימות, יחזיר את הדגימות האלה של משהו הביא חזרה לספינת האם, ושם בעצם זה המעבדה, זאת אומרת, שם יתבצעו הבדיקות. הוא גם יוכל להיטען שם בשביל המשימה הבאה.
זה בנוסף לסתירה שתכננו לשלוח לשם?
סתירה?
היה רעיון של סתירה שתשוט על האגמים, ותבדוק מה יש בפנים את הרכב של המוזל.
סתירות שישוטו במתן, יפה. זה נחמד.
רק בשביל הצופים, מתן זה חומר שבכדור הארץ הוא גז בכלל, פשוט כל כך קר שם, שזה נוזלי, וזה הופך את זה למאוד מעניין, למרות שיכול להיות שיש שינויים כמו של מים בכדור הארץ, שהנוזל הופך לגז ויוצר כל מיני תופעות אקלימיות מעניינות.
כן, אנחנו
מדברים
על זה.
גשם של מתאן.
כן? זה נשמע מאוד בריא.
כן.
למישהו.
בכלל זה לא בריא להיות שם.
יש קצת שמתן מאוד לא בריא לבני אדם, אז אני ממליצה שכולם פה לא יבנו על שחייה או משהו כזה, באגמים.
פארק מים אפשר לעשות.
פארק מתן!
עכשיו, בוס?
כן, את אמרת משהו על האטמוספירה הדחוסה של טיטן. כמה דחוסה? זאת אומרת, מה הלחץ שם?
אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת.
אבל אנחנו צריכים...
היא גם לא עשויה מחומרים מאוד ידידותיים, כן? זה לא חמצן, חנקן ודברים.
אבל נחתנו שם. זה חלק חשוב. נחתנו שם, קסיני הנחיתה שם גשושה בשם הויגנס. יש לנו תמונות משם.
נכון. אוקיי, אז הרעיון הוא, מה היתרון במזלת הזה? שנגיד קיוריאסיטי, כמו שאמרת, הצליחה לחסות שטח של... פחות מ-10 קילומטר. אז כאן, יש כאן, השאלה מי זה ספינת האם בעצם? מתלבטים אם, הדיון הוא אם לעשות ספינת האם שזה שתנחת, ויהיה בעצם מעבדה שיושבת במקום והוא ילך ויחזור, או שזה יהיה סוג של בלון שהוא יוכל גם לנוע והוא לא יהיה מוגבל בכלל לאזור. ואז זה ממש יהיה נחמד, הוא יוכל, זאת אומרת...
אנחנו יודעים מה הכבידה על פני השטח של טיטן? או כמה קשה יהיה לקשושה... להמרים משם אם יש תורך?
אני לא יודעת, אני מאמינה שיודעים, אבל כרגע זה במצב של הציעו הצעה מאוד מאוד ראשונית, ומההצעה הראשונית הזאת הם קיבלו עוד 100,000 דולר תקציב להמשיך לפתח את ההצעה. אז אני מאמינה שיש להם עוד הרבה בגים בדרך והרבה פרטים שהם עוד צריכים ליישר ולסדר, אבל נאסא, הם לקחו את ההצעה מספיק ברצינות כדי להקציב להם עוד 100,000 דולר בשביל לפתח את הרעיון. אז אני, יש מלא מלא שאלות אולי בלי תשובות עדיין, אבל זה נשמע לי רעיון די נחמד.
אוקיי, שאלת על ה... שאלתם על הכבידה לטיטן, אז זה 0.14G. זה לא הבעיה, הבעיה להמרים לי שם זה האטמוספירה. אבל זו אטמוספירה מספיק צפופה בשביל שאפשר לטוס שם, מה שאי אפשר במאדים למשל.
בהמשך לשאלה שלה...
זה גם לא הולך להיות משהו כבד במיוחד, הם מתכננים אותו להיות פחות מ-10 קילוגרם. אז זה לא שיצטרכו להרים פה איזשהו משקל...
עדיין צריך... עדיין יש עניין של כמה דלק צריך וכמה...
זה יהיה סגנון מסוק כזה, אני חושבת.
השאלה היא מאיפה האנרגיה.
אני רוצה לקטוע אתכם שנייה, כי יש הערה מהיוטיוב.
רגע, אבל האנרגיה יהיה כי הוא ייטען מהספינת אם. והספינת אם תהיה גרעין, היא תהיה אטומית, כאילו.
אז זה כבר לא 10, זה כבד.
הספינת אם לא... בגלל זה הם לא בטוחים אם רוצים שהיא תנחת
או ש... מאחר וכרגע לארצות הברית אין פלוטוניום בשביל גנרטורים תרמואלקטרים כאלה, אז כנראה שהמשימה הזאת תקרה רק בעוד...
בסדר, עד 2040, מי יודע מה...
כרגע זה מאוד מאוד תיאורטי, כן, מאוד תיאורטי, אבל אולי זה יתפתח.
כאילו, לרחף שם באטמוספירה של עולם אחר.
יואב?
כן, שאלה מהיוטיוב.
לא שאלה, הערה מהיוטיוב. יש לנו שאלה לגבי קיוריוסיטי מהפייסבוק, אבל עוד לא הגענו לזה. הערה מהיוטיוב של אהוד מימון, אדם והאגדה. מסתבר שיש כבר תכנון מתקדם של סירות שמותאמות לשייט על מתאן. אז אפשר יהיה להמשיך. נכון? יאללה, נושא הבא, כי אנחנו באיחור.
אז אם אנחנו עדיין, אם אנחנו כבר בעניין של טיטן, אז אני רוצה קצת... להחזיר את כבודה של קסיני, כי יעל ככה זלזלה בה שאנחנו קיבלנו מעט מאוד מידע, אז יחסית למה שהיא עושה, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד מידע.
לא התכוונתי לזלזל בה, נורא מתנצלת על הזלזול.
סליחה קסיני.
כן, נשלח לה את זה, ועוד כמה שנים אולי תקבל את ה... אז יצא עכשיו מאמר, ש... של חבר'ה שעובדים על המידע מקסיני, והם, אז קודם כל, אני חושב שאולי הצופים בבית לא בהכרח מבינים, הסברה כרגע היא שהמבנה של טיטן הוא איזשהו ליבה של סלע, שמסביבו יש מין אוקיינוס של מים נוזליים, שמסביבו יש מעטפת של קרח.
קרח מים.
ולא לגמרי ברור מה בדיוק העובי של השכבה של הקרח, מה השכבה של המים, אבל מאמר שצא עכשיו לקח את המדידות של קסיני, בכל פעם שהיא חלפה, היא שלחה מדידות, אז שקחו את זה והסתכלו אחורה, ומה שאומרים זה, א', שכנראה שהקרח, שכבת הקרח היא שכבה מוצקה, כלומר, זה לא קרח שהוא... זה קרח שהוא בתהליך כפייה. טיטן בתהליך כפייה, כנראה. ודבר נוסף, הם הצליחו מתוך החישובים של הכבידה שקסיני מדדה, להגיע למסקנה שהשכבה של המים צריכה להיות מאוד מאוד צפופה. מה שאומר שכנראה שיש שם הרבה מאוד מלחים ומינרלים. בכתבה הם משווים את זה למליחות של ים המלח, לא כל כך ברור לי למה דווקא ים המלח, כמו זה נאמר הדבר הכי מלוח בפני כדור הארץ, אבל...
הם רצו להגיד מלוח מאוד.
כן.
אלא אם כן הם חישבו מספר, ואז הם יכולים...
לא, אני לא חושב שהם חישבו מספר, אני גם לא חושב שהם יכולים לחישב מספר, כי הם לא יודעים איזה מלחים ואיזה מינרלים, וכמו יכול להיות שיש שם גם השכבה, מספיק שאני מניח שמספיק שהשכבה הסילעית, קצת יותר גדולה
מהרגש. אבל אופר, כשהגשוש הזה יגיע לשם, והוא ילך ויקח משם ממש דגימה, ויחזיר לספינת הם וימדדו, אז יהיה להם מספר.
הוא אמור לקחת בקרח?
הוא אמור לקחת דגימות, לא יודעת, הוא אמור לקחת דגימות ממה שהוא יכול להגיע אליו.
אז זהו, אז אם הוא... אוקיי, השכבה של הקרח, אני לא יודע בדיוק, אבל היא אמורה להיות די עבה. אני חושב כמה קילומטרים לפחות.
עבה זה קילומטרים.
אז הוא יצטרך לגדוח, כן. אז אני לא נראה לי הוא יהיה בנוי לגדיחות, אבל...
ויותר מזה, דבר נוסף, מכיוון שהשכבה החיצונית היא זו שקופת, זה הולך לקופת פנימה, השכבה החיצונית תהיה הרבה יותר, יהיו בה הרבה פחות מלחים מאשר השכבה שבפנים. אין מעבר, מעבר מלחים מבחוץ, מבפנים החוצה, כי זה כבר קרח. אז מה שאנחנו נדוד מה, מהקרח, לא בהכרח יגיד לנו מה, מה, כמה מלחים יש בפנים.
אז אנחנו גם נשלחנו שם סוללת?
זה תלוי מה קרה קודם, האם זה הגיע לשיווי משקל של מליחות, או שזה קודם קפה.
זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה בוודאות. מה שכן זה כנראה שהסיכוי למצוא שם חיים כרגע הוא קטן, אבל זה לא אומר כלום, אנחנו לא יודעים מה היו התנאים שהיו פעם, אז יכול להיות שפעם כן היו שם חיים, ואנחנו נמצא שם שאריות של חיים.
כל הדברים המעניינים קורים במגע בין מים וסלע. אז אני לא יודע מה מים מלוכים תורמים לזה מבחינה ביולוגית, אבל זה מעניין.
אני לא מבינה איך יש במקביל גם ימים כאלה של מים מלוכים וגם ימים של מתן.
הים של המים מלוכים הוא בפנים, הוא מתחת לקרח, המתן לדעתי הוא נמצא על הקרח למעלה.
הוא על הקרח. המתן
נמצא על פני השטח.
המתן צף על פני המים?
על פני הקרח, קרח מים.
כן?
לדעתי זה המצב.
השאלה היא... כן, אבל זה לא קרח נקי, זאת אומרת, יש שם קרקע, יש שם סלע.
יש שם סלע? לא נצדים אותו בתוך הקולה, הקרח הזה.
זה איזושהי ערבוב, זאת אומרת, האמת היא שאני לא
בטוח... זה לא שאני הבנתי, אבל אני לא מומחה ל... לטיטן.
אתה יודע מה? אז זה משהו שאנחנו צריכים לברר, ואנחנו ננסה לעדכן בהמשך. ויקטור, אתה כבר יכול לדבר?
אני לא יודע, אני יכול לדבר?
כן,
ראינו נורא במתח.
זה חתול נחקור.
אז באתי בדיוק בזמן.
כן, זמן חתול. טוב, דבר.
כן, אז יש לי חדשות טובות, חדשות רעות וחדשות טובות. החדשות הטובות היום זה שנאסא הולכים לשלוח עוד נחתת על מאדים. ממש לא מזמן, החללית נחתת שנקראת אינסייט, עברה, אני חושב שהחליטו להתחיל לבדוק אותה. כלומר, ב-2016 אנחנו הולכים לראות שיגור.
ובתקווה...
כן, ובתקווה זה ינחת, ולפי הרקורד של האמריקאים זה נוחת. הפעם זה לא הולך להיות רובר, זה הולך להיות משהו מייח, והם לא הולכים לנוע הצידה, המטרה של הרובר זה דווקא לנוע למטה. כלומר, לאו דווקא, לא, הוא לא באמת הולך לנוע למטה, אבל הוא הולך לחקור את הגיאולוגיה של המאדים, זה לא בדיוק גיאולוגיה, כי גיאו זה כדור הארץ, אבל זה, לא יודע, מרסולוגיה של המאדים, לראות ממה מורכב מאדים עם קודחים פנימה, מה הטמפרטורות, איזה חומרים, מה קורה שם. הם גם הולכים למדוד מזג אוויר, הם הולכים למדוד עד כמה שאפשר, הם הולכים למדוד מהירות סיבוב, הם הולכים למדוד את כל מיני דברים. זה לא הולך...
כמה הוא יכול לחפור? כמה הוא יכול...
בינתיים אין להם כל כך נתונים, אני לא חושב שהם יודעים בעצמם בינתיים. כלומר, החיפוש היחסית מוגבל שאני ערכתי, הם לא לגמרי סגורים מה הולך להיות העומק. זה הולך להיות יותר עמוק מקיוריוסיטי בטוח, מן הסתם,
זה כמה סנטימטרים.
חופרת זה 10 סנטימטרים.
כן, אז זה הולך להיות יותר עמוק, מן הסתם, לא קילומטרים, כי...
לא, אבל היו כל מיני ניסיונות להחדיר כל מיני דברים עמוק לקרקע, ודובר על מספר קטן של מטרים, שזה... די הרבה,
בסך הכל. כן, אבל הם הולכים...
לקדוח בקרקע כמה מטרים.
כן, זה הולך הרבה. הם הולכים, יש להם כל מיני... יש להם כל מיני דברים שלא מצליחים חדירה פיזית. כלומר, הם הולכים למדוד, אני יודע... אתה יכול למדוד בעזרת גלים כל מיני דברים. רזונאנסים ודברים כאלה, נותנים לך גם הרבה פעמים מידע, אבל הם הולכים לעשות את זה הרבה יותר רבות ממה שזה נעשה עד עכשיו.
מתי?
2016 הם הולכים לשגר. כמה זמן שזה לוקח, אני חושב שהוא במרץ או במאי 2016, המקום
שכן. נחתת כבר נוסתה, היא כבר, כן, נחתת, היא כבר נוסתה, היא כבר...
לא, לא, הם רק מתחילים לבנות אותה.
הם סיימו את התכן עכשיו.
כן.
פיו תכן.
הם לא ניסו לקדוח איתו עדיין? זה כבר מתוכנן השיגור והם עוד לא עשו ניסיונות לראות לאיזה עומק הוא יכול לקדוח?
לא, יש להם, יש להם מכשירים, יש שם שני מכשירים גדולים שהם הולכים להשתמש בהם. אני לא זוכר את השמות וזה היה לי פתוח, אבל בגלל שנאלצתי לעשות ריסטארט, אז אני, בקוצר הזמן, אז אני לא הולך לעשות את זה עכשיו. יש להם מכשירים מוכנים, אבל אני לא הצלחתי למצוא ממש פרטים בינתיים של מה הולך, של מה בדיוק הם הולכים לעשות. אני מניח שזה בגלל שהם עדיין לא לגמרי בעצמם סגורים מה הם הולכים לעשות. אז זה החדשות הטובות. החדשות הרעות זה זה ש... ובעיניי, זה מין פירוש עצמי שלי, זה שהם כנראה עושים את מה שהם יכולים ולא מה שהם רוצים. זאת הולכת להיות נחתת הרבה יותר קטנה מקיוריוסיטי, בערך פי 10 קטנה יותר מבחינת מסה. שזה אומר, והתקציב שלה הולך להיות גם להיות הרבה יותר מוגבל מהתקציב שהם יכולו להשקיע בקיוריוסיטי.
כן, ויקטור קפה לנו. ויקטור, תחזור שוב על המשפט האחרון בבקשה, כי אף אחד לא שמע.
אני אומר שהנחתת הולכת להיות הרבה יותר קלה, הרבה יותר קטנה מקיוריוסיטי, היא הולכת להיות בערך פי 10 יותר קטנה. היא הולכת לחזור בערך למימדים של פיניקס, אם אני לא יודע. הם גם הולכים להשתמש הרבה בטכנולוגיות של פיניקס. פיניקס זאת הנחתת הראשונה המודרנית, לצורך העניין, בסדרה של נחתות. מתי נחת היום?
2007 או 2009?
משהו כזה, כן.
יחסית לא מזמן.
יחסית לא מזמן, כן.
למה זה רע שהמידות קטנות? למה זה רע?
והשאלה החצי השני של המשפט זה שהם הולכים גם להשקיע בזה משמעותית פחות תקציב. כנראה שהם היו רוצים להשקיע בזה הרבה יותר תקציב ולעשות משהו גדול יותר, והם פשוט עובדים עם מה שיש ואין להם מספיק תקציב לעשות משהו גדול. עכשיו זה לא רע, זה הולך להיות סך הכל מאוד מעניין, והם הולכים לעשות דברים שלא נעשו עד עכשיו, אבל כנראה שלנאסא יש בעיות תקציב אמיתיות ומחקר מתמשך.
יעל, אני חושב שהסיפור הוא שבגדול, כשאנחנו כבר סוף סוף מעלים משהו לחלל שמשוגר ואמור להגיע עד למאדים, כמה שזה קורה כל כך מעט, היינו רוצים לעשות משהו שיהיה כמה שיותר יעיל. המגבלה היחידה היא לא המגבלה של השיגור, כי אני מתאר לשגר, אנחנו יודעים, מקיוריוסיטי אפשר לשגר הרבה יותר מזה, המגבלה היא באמת המגבלה של התקציב של נאסא, שהולך כולו לג'יימס ווב
טלסקופ. בוא נגיד ככה, שגם אם הם היו רוצים לשגר משהו נייח, אז אני מניח שהם היו, אם היה להם יותר תקציב, הם היו משגרים 2 או 3 או 4, ויותר גדולים עם יותר מכשירים. החדשות הטובות השניות הן, זה שהם חושבים שזה משהו זמני. כי מה שקורה, וזה החדשה השנייה, זה שהם כן עובדים על פיתוח של שיטות נחיתה על מאדים, של דברים הרבה יותר כבדים, גם מקיוריוסיטי. וממש השבוע, אני חושב, הם עשו ניסוי של אחת השיטות של ניסיונות בלימה באטמוספירה. האטמוספירה, אנחנו מגיעים למאדים במהירות מאוד מאוד גבוהה. כן, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל אנחנו מדברים פה על עשרות, על קילומטרים לשנייה לפחות, כנראה יותר מ-10 קילומטר בשנייה. שיואב יתקן אותי אם אני טועה, אבל זה בערך הסביבה. וצריך לבלום לאפס. והאטמוספירה של מאדים היא ממש לא צפופה, הצפיפות שלה היא בערך אחוז מהצפיפות של האטמוספירה של כדור הארץ. קשה לבלום שם. וככל שהמטען גדול יותר, ככה קשה יותר לבלום אותו, כי יכולת הבלימה שלנו גדלה כפונקציה של שטח, והצורך בבלימה גדל כפונקציה של מסה.
רגע, כרגע עשית בועז, אז
שנייה.
שנייה, אני מסביר. עכשיו שנייה.
יש מושג על שמי, ייי!
כן, טופול הבועז.
טופול ההומר,
לא? כן. אוקיי.
אם אנחנו מגדילים את האורך האופייני של המטען פי 2, המסה שלו גדלה פי 8, אבל השטח הבלימה של אותו, ההתנגדות שלו, גדלה רק פי 4.
שנייה, הסבר. יש לי פה ספל טרדיס, כמו שכולם רואים.
כן.
הוא מגיע מקרדיף, תקנעו.
אם תגדילי אותו פי 2, לכל הממדים.
זאת אומרת, אני אגדיל אותו ככה,
לכל הממדים.
לא משנה לאיזה כיוון.
פי 2 רדיו, תכפילי את הרדיו, תכפילי את הגובה. זו הכוונה.
ככה, כאילו. אוקיי, הוא נהיה ככה, בסדר?
כן.
הנה,
עכשיו זה... המסה שלו תגדל פי 8.
למה?
מסה זה נפח.
אבל אם יש לו חור באמצע?
לא משנה, אם את שומרת על אותה צורה, זה לא משנה.
אוקיי.
אוקיי?
יואב עכשיו עושה כזה, אשתי הפכה להיות אוהדת כדורגל ואיבדה את כל ה-IQ שלה.
ההתנגדות שלו היא פונקציה של שטח פנים. ושטח פנים גדל כ... למה אני נעלמתי? לא יודע.
אתה פה, כן?
אני פה, אוקיי. הוא גדל כפונקציה של שטח, ושטח זה בעצם, הבסיס במקרה הזה בריבוע, נגיד לצורך העניין, כלומר, קוטר בריבוע.
אז זאת אומרת, בגלל שהוא גדל, סליחה לזה, אבל הוא גדל גם לגובה וגם לקוטר, אז בעצם, מכיוון שההתנגדות היא רק תלויה בקוטר, אז הוא תלוי רק בקוטר.
כן.
זה היה המשפט.
וככל שהגוף יותר גדול, וככל שהגוף יותר גדול, ככה צריך מצנח יותר גדול בשביל לעצור אותו. ובשלב מסוים, פשוט קשה מאוד לפרוס את המצנח הזה.
השאלה שלי, שנייה. אז אם אני משתמשת בספוג שיש לו שטח פנים אדיר, זה הרי לא תלוי לגמרי בשטח הפנים, זה תלוי בשטח שבא במגע עם האוויר, כי אם יש לי פה חורים, אז לא משנה מה קורה פה.
אוקיי.
אני צודקת?
בגדול כן, בגדול כן, כי...
תודה, לא, תעצרו.
בגדול.
תעצרו בנקודה שבה הבנתי ולהמשיך. מה גם שיש לנו עוד הרבה זמן, ויש עוד שתי שאלות אחת מהפייסבוק.
ויקטור, יש לי שאלה לגבי היתרונות חיסרונות שאמרת קודם. זה נשמע ש...
אני רק אסיים את האייטם, ואז בסדר, פשוט כי איבדנו קצת את ה... אז מה שקורה זה ש... כן, אז מה שקורה זה שנאסא ניסו עכשיו לבדוק שתי דברים. הם העלו בבלון ענק איזשהו טיל, שהוא נראה כמו צלחת מעופפת, ואחרי שהם העלו אותו עם בלון ענק לגובה גבוה, אז עם הטיל העלו אותו לגובה עוד יותר גבוה, ואז חיבו את המנוע וניסו לעצור אותו כמה שיותר מהר. זה כלל שני דברים. אחד זה כלל ניפוח של... בעצם לנפח עליו בלון, לעשות את השטח הרבה יותר גדול בעזרת לנפח את הדפנות שלו ואת הקדימה שלו בשביל שיהיה לנו שטח התנגדות הרבה יותר גדול, ואחר כך לפרוס מצנח ענק. הם הצליחו לפתוח, הם הצליחו כביכול לעשות את שתי הדברים, כשהמצנח כנראה לא נפתח לגמרי עד הסוף. תודה רבה למי ששם את יואב כנראה שם את השקף. אתם רואים בצדדים שלו שיש מין... משהו כזה שנראה נפוח, אז זה באמת נפוח, זה משהו שהתנפח.
נראה כמו
סיעת הצלה. כן, אז זה בעצם אומר לנו שנאסא כן חושבים שבעתיד הם יצטרכו להנחית דברים הרבה יותר כבדים, ולכן אנחנו חושבים שזה חדשות טובות שסוגעות חדשות רעות, יהיה לכם את מה שרציתי לשאול גם יהיה יותר רלוונטי.
לא, אמרת שהם צריכים לעשות אותו קטן בגלל תקציבים. אני חושבת שהחיסרון הכי גדול כאן זה שהוא הולך סוף סוף לקדוח לאיזשהו עומק משמעותי, וזה די אקראי איפה הוא יקדח, כי למה הוא נייח? למה הוא לא יכול לנוע? זה נראה לי
חיסרון. אני חושב שזה, כן, כלומר זה חלק מברד
התקציב. זה החיסרון הכי גדול כאן, כי צריך לנחות, לקדוח, לזוז 500 מטר, לקדוח עוד פעם, משהו שיטתי, לא... זה נראה לי
בזבוז
של תקציבים אפילו,
זה... לא הייתי אומר בזבוז של תקציבים, אבל כן, כלומר, אני חושב שהם נאלצו לעשות כאן איזושהי פשרה, אני בטוח שהם רצו...
הייתה הרבה ביקורת על הבחירה של נאסא במשימות של פוסט קיוריוסיטי למאדים, כי מה שהיה, כל שנתיים אפשר לשגר משהו למאדים, פחות או יותר, אז שנתיים אחרי שיגרו את מייבן שתגיע בספטמבר או אוקטובר הקרובים, שזו גם, זו חללית שתקיף את מאדים ותחקור את האטמוספירה, אבל היא בסך הכל חללית די קטנה, ושנתיים אחר כך יהיה את אינסייט, שהוא גם משהו די קטן וממוקד, ולא משהו מאוד מאוד גדול ומתוחכם. ב-2018 הם לא ינחיתו כלום בכלל, הם לא ישלחו שום דבר למאדים, וב-2020 הם ישלחו פחות או יותר את קיריוסיטי שוב. אז...
זה גם נשמע בזבוז קצת של תקציבים.
רגע, אמרת קיוריוסיטי, אז אפשר להשחיל את שתי השאלות, מכיוון שאנחנו צריכים לזוז קדימה.
אוקיי.
שאלה ראשונה, שתי שאלות במאדים האמת. אחת, של חביב התוכנית רועי פרץ, מהיוטיוב, ששואל כמה זמן לוקח לחללית להגיע למאדים.
18 חודשים, עבור.
עבור. רואי, אנחנו ממש מחבבים.
חץ על הכפתור האדום כשאתה עונה.
לא, לא. אתם מפרים לי להגיד תודה רבה לרואי, שהוא באמת אחד הצופים העקביים שלנו, וגם שואל מלא שאלות ואנחנו מתים עליו באופן כללי, כי הוא בן אדם נחמד. שאלה שנייה, מיעל בן ישראל מהפייסבוק, ששואלת, אם הגלגלים של קיוריוסיטי הספיגו הרבה נזק, האם היא תושבת, והאם הגלגלים של הרוברים הקודמים, שפועלים כבר הרבה זמן, שונים איכשהו?
אז יש רובר אחד שנמצא הרבה זמן על מאדים, זה אופרטיוניטי, נדמה לי של גלגל אחד, יש לכל גלגל מנוע חשמלי, לפחות לארבעה מתוך השישה, אז היא כבר גוררת גלגל אחד, כך שאפשר להסתדר גם אם מנוע אחד לא עובד. לקיוריוסיטי יש בעיה אחרת, היא כבדה הרבה יותר, והגלגלים שלה הרבה יותר גדולים, והם פשוט מתחילים להישבר. הם מתחילים להישבר.
הם לא יכולים לתקן אחד את השני?
הראינו תמונות באחת מהתוכניות הקודמות, לא, הם ממש לא נמצאים באותו מקום. זה גלגלי אלומיניום, ומתחילים פשוט להישבר, וחתיכות מתחילות להתעקם, אבל הם אמרו שמבחינת הכוח של המנועים שם, אלה מנועים שעבדו עליהם כל כך, כל כך טוב, כל כך הרבה, שזה... הפיתוח של המנועים דחה את המשימה הזו בשנתיים. אלה מנועים כל כך חזקים שהיא תוכל לנסוע גם אם הגלגלים יהפכו להיות ריבועים. גם אם כל הגלגל עצמו ייפול, עדיין
המוטורים מחזיקים לגלגל.
האמת היא, יואב, שיש תנאי שטח מסוימים שגלגלים מרובעים מתאימים להם יותר מגלגלים עגולים.
תנאי שטח מרובעים?
לא, אם תנאי שטח הם כמו גלגל שיניים.
אוקיי, לאייטם הבא. קדימה, יואב.
כן.
תנהל את התוכנית הזאת שלך, בבקשה.
ממתי אני המנהל של התוכנית? אוקיי.
אוקיי, איפה היה, אני נהל, גם ארגנטינה.
יש תשובה לגבי הסלעים של טיטן, אגב.
כן.
אוקיי. שמסתבר, זאת אומרת, האינטרנט טוען, זאת אומרת, הוויקיפדיה טוענת, שהנפח של טיטן מורכב מ-50% קרח ו-50% סלעים, לא בטוחים מה המקור של הסלעים, אבל אחת ההשערות מתצפיות על דיונות, כי מסתבר שיש דיונות בטיטן, שזה אומר שאפשר לעשות, לא יודע מה, החלקה על דיונות או משהו כזה, שאחת ההנחות היא שהסלעים האלה הם אורגניים במקורם, שזה מגניב.
אוקיי. כלומר, גידלו אותם בלי תוספות?
בלי ריסוסים, כן. לא, זה ריסוס בטיטן.
הם הרבה יותר יקרים.
אוקיי, האייטם הבא קשור למערכת שמש שנקראת גליזה. מערכת שמש נמצאת מרחק של 20 שנות אור מאיתנו, שבקנה מידה גלקטי זה ממש ממש קרוב. המקום הזה הוא אחד מהיעדים של טלסקופ החלל קפלר ושל מצפים אחרים למציאת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, ואכן גילו לא מעט מהם. אחד מכוכבי הלכת נקרא גליזה 581G, שבספטמבר 2010, ואני זוכר את זה כי אני כתבתי על זה בזמנו בבלוג, התקשורת פחות או יותר עפה על העניין הזה שהתגלה כוכב לכת באזור שבו יכולים להתקיים חיים, והנה מצאנו את התאום לכדור הארץ וכו' וכו' וכו', שזה היה כמובן התלהבות טובה, אבל התלהבות מוגזמת לחלוטין נוכח המידע שבכלל היה לגבי כוכב הלכת הזה, בעיקר משום שאף אחד לא ראה כוכב לכת כזה, אלא רק חישבו את קיומו.
כי... זה היה גם חדש יחסית מציאת... אקסופלנטות אז, לא?
לאו דווקא, כי כבר גילו כמה, לא מעט כוכבי לכת, לא גילו הרבה כוכבי לכת קטנים. זה מה שהיה חדש אז, ולא גילו הרבה כוכבי לכת באזור שבו זה לא קרוב מדי לכוכב שלהם, ואז הם חמים מדי או רחוק מדי, כך שהם קרים מדי, כך שעקרונית, אם הוא סלעי ובעל אטמוספירה, יכול להיות שיש שם גם מים נוזליים. אבל הנקודה היא שהשיטה שבה מגלים כוכבי לכת במערכת המסוימת הזו, זה לא באמצעות הסתרה של הכוכב שלהם או שיטות אופטיות, אלא על ידי חישוב דופלר של התנועה של הכוכב, כתוצאה מההשפעות הגרביטציונית, ההשפעות של הכבידה של כוכבי הלכת שמסתובבים סביבו. אוקיי? אז לפי החישובים האלה אפשר היה לחשב שיש, נדמה לי אז דובר על 6 כוכבי לכת, אחר כך אולי אפילו יותר, ומה שעכשיו פורסם זה שכנראה המסקנות היו בכלל נמהרות. כל הגילוי של 581G התבסס על הקיום של 581D, שכנראה הגילוי שלו נבע מהתפרצות שמש של הכוכב הזה, שגרם לאיזה שהם שגיאות בחישוב. כך שלא D ולא G בכלל קיימים.
רגע, D ביססו על תצפית אחת בעצם? כי... אם קובעים לא, שזה מה... פלנטה, זה צריך לחזור על עצמו, לא...
הם אמרו שברגע שמוסיפים לזה את הנתונים שהתווספו במהלך השנים מאז 2010, אז אפשר למעשה לבטל את D לגמרי. זאת אומרת, התוצאות האלה בכלל לא היו מובהקות בשום צורה שהיא. זה משהו שעכשיו יודעים, אוקיי? אז אולי אפשר היה להניח אחרת. אבל זה אחת הדוגמאות לזה שמדע מעדכן את עצמו on the fly כל הזמן, בפרטים.
אם אני זוכר נכון, החייזרים מהסרט Battleship מגיעים ממערכת גליזה.
טוב, הסרט Battleship, מאחר והוא מציג חייזרים שלא היו יכולים להתקיים, אפילו אם היה כוכב לכת כזה, ולא היו יכולים להגיע לכאן...
וזו לא הבעיה הכי גדולה שלו.
כן, אנחנו הזכרנו את הסרט הנורא הזה בפאנל שלנו באייקון. כן, כבוד המפיקה.
יאל, במשרד מספרת שיש שיר על גליזה 581G, והגיע הזמן לעבור לאייטם הבא, כי אנחנו ממש...
אוקיי, אז אופיר הולך לספר לנו עכשיו על שני טלסקופים ענקיים, שהולכים לבנות אחד בחלל ואחד על הארץ.
כן. אז נתחיל אולי מזה שאמור לבנות בחלל. איסה, סוכנות החלל האירופאית, הכריזה על פרויקט הדגל שלה לשנות ה-20 של המאה הזו. זה טלסקופ חלל בשם אתנה, שהתמקד בקרני איקס, קרני רנטגן. התאריך שיגור המיועד שלו כרגע זה 2028, וזה, הוא אמור להיות משמעותית יותר גדול ועם יכולות הרבה הרבה יותר טובות מהטלסקופים שיש לנו כרגע שעובדים בקרני איקס, שזה צ'נדרה וניוטון, ויותר מזה הוא יהיה היחיד באותה תקופה, לפחות לפי כל מה שאנחנו רואים וכל מה שבוחן כרגע. העניין הוא שקרני איקס הם קרניים שנבלעות באטמוספירה של כדור הארץ, ולכן חייבים לעשות את זה בעצם בטלסקופ.
כן,
זה טוב שכך. אז זה אומר שמבחינת הצפיות אנחנו חייבים שהטלסקופים האלה יהיו בחלל. אז זה טלסקופ שיהיה מאוד מאוד מבוקש, כנראה, הצפיות שלו יהיו מאוד מבוקשות בבוא תקופה. הוא הולך להיות, אני לא לגמרי הבנתי, הוא הולך להיות באורך של משהו כמו 12 מטר, אבל זה לא שיש לו מראה כמו בטלסקופים אופטיים, אז זה לא בדיוק אומר יותר מדי. יש כל משהו כמו 5 טון, שגרו אותו לטיל כבד לנקודת לגרנד 2 של כדור הארץ, שזו נקודה שבה לא מרגישים את כוח המשיכה.
האמת היא שהאורך כן חשוב. כי בטלסקופים לקרינת אקס-ריי, אי אפשר לשים מראה כמו בטלסקופ אופטי רגיל, כי הקרינה הזו פשוט עוברת דרך המראה.
ככל שהוא יותר גדול, יש להם יותר סיכוי לתפוס את
זה. אז מראות בזווית שהיא ממש כמעט בכיוון שהאור מגיע אליה, ואז האור יכול להישבר פנימה. בזוויות מאוד מאוד כהות.
יש שם גם מראות כאלה, זה... יש שם גם איזשהו טכנולוגיה חדשה, אני חושב שאני לא באמת מבין את זה, אז אני לא אכנס לזה. אני חושב שאני גם לא יודע מה הגדלים של הטלסקופים כרגע, אז אני לא יודע בדיוק להשוות, אבל הוא אמור להיות משמעותית יותר טוב ממה שיש כרגע, והוא אמור להיות היחיד באותה תקופה, ככה זה הופך אותו למאוד מאוד נוח. זה, שוב, זה פרויקט הדגל של סוכנות החלל האירופאית לשנות ה-20, שזה
מציבות טוב. זה אומר פרויקט של מיליארדים.
מיליארדים, כן, בקלות. מה?
אולי יותר,
כן, בקלות מיליארדים. עכשיו, זה עוד רק הכרזה, אבל כי עוד לא התחילו לעשות תכנון, עוד לא התחילו לתקצב ולא שום דבר, רק ב-2019 יהיה ישיבה מחדש ויתנו לזה באמת תקציב מסודר ואת הדרך שבה הולכים ללכת בשביל להלוך אותו וכל זה. אז זה הטלסקופ אחד. הטלסקופ השני הוא טלסקופ שדווקא נמצא על פני כדור הארץ. טלסקופ שנקרא EELT, שזה ראשי תיבות של הטלסקופ הגדול במיוחד האירופאי, European Extremely Large Telescope. והוא כבר בתהליכי בנייה. למעשה, שבוע, לפני כמה ימים, עשו טקס משהו 20 קילומטר מההר שהוא, שהוא הולך לבנות עליו בצ'ילה. מה?
שאלתי בדיוק איפה זה וענית.
כן. אז עשו טקס במרחק של משהו 20 קילומטר מההר שבו הולך להיות בצ'ילה, ובו לחצו על כפתור והפסגה של ההר פוטר, לא טוב, אני קצת מגזים, אבל עשו פיצוץ על פסגת ההר שאמור לאפשר לשטח את הפסגה ולפלס מקום לבנות את, את המשטח של הטלסקופ, כי הטלסקופ הזה הולך להיות הטלסקופ הכי גדול מכל מה שיש מתוכנן בוודאות כרגע. המראה שלו...
רגע, אף חברה של אקולוגיה, חברה להגנת הטבע, תנו לחיות לחיות, לא התנגדו לזה שהולכים לשטח את ה...
זה הר בגובה של 3 קילומטר, והולכים לפנות משהו של כמה מאות מטרים על הפסגה שלו. זה לא... זה גם הר די ריק, אני לא חושב שם, לפי התמונות, אין שם צמחייה, רגע, האמת שיש לי תמונה של הפיצוץ, אז נעשה...
נסתיים בפיצוץ.
למי אמורה, את מראה, מה הטלסקופ הזה אמור לקלוט? אופטי, אופטי אמורה לקלוט?
זה, כן, זה מראה, היא מראה של 39 מטר. זה הולך להיות, כן.
טלסקופ אחד?
טלסקופ אחד. יכול להיות שיש שם עוד כמה, אבל המראה אחת, לפחות המראה אחת הזאת היא 39 מטר, זה המראה הגדולה. יכול להיות שיש שם עוד כמה מסביב, אני לא לגמרי בטוח. אז זה משהו מאוד מאוד מרשים, זה משהו שאני לא יודע מה הגודל של הטלסקופ הכי גדול היום הוא 20 ומשהו מטר, זה משהו מטורף, 39 מטר, זה... אמנם דיברנו פה על איזושהי תוכנית על תוכניות של הרוסים לעשות טלסקופ עם מראה של 60 מטר, אבל זה משהו שהם זרקו כזה, אין שם שום תוכניות, וזה...
זה טכנית בעייתי להכין אותם, זה הסיפור עם זה.
כן.
אני מתאר לעצמי שבממדים האלה זה גם חייב להיות מראה... אדפטיבית, זאת אומרת שמורכב מהרבה מאוד שמסוגלים לשנות את הכיוון שלהם.
זה יותר מאשר לשנות את הכיוון, יש מלא מלא מראות קטנות שאפשר כל אחת לשנות טיפה בשביל...
לשנות את האופטיקה.
לתקן את מה שהאטמוספירה מעוותת.
אהוד מימון מוסר ביוטיוב, על פי ערכי וויקי אורך המוקד של צ'נדרה זה 10 מטר ושל ניוטון זה 7.5 מטר. אני בטוחה שזה אומר הרבה לפיזיקאי האופטיקה שבינה.
זה אומר ש-12 מטר זה יותר גדול.
זה אומר מה גודל ה...
וצריך להיות פיזיקאי
כדי... הפרטים הקטנים שיכול לראות.
אני רק זוכרת שבכיתה זין או חטא, או מתי שלא לומדים אופטיקה, אז המורה לפיזיקה היה צועק, קרן נשברת, וזה תמיד היה מקפיץ אותי, כי הייתי מנמנמת בשיעורים האלה. זה שיעורי הפיזיקה המשעממים ביותר שהיו לי אי פעם.
גזמת, אופטיקה זה אחד מהתחומים המעניינים ביותר בפיזיקה.
המראה הזאת שמתעסקת באופטיקה. יואב?
כן.
אהוב ליבי, נבחר.
אז אנחנו כמעט סיימנו. אני רוצה רק להגיד קודם כל תודה לכל מי שצפה בנו. בעוד שבועיים אנחנו נחזור שוב בתוכנית השנה.
רציתי להגיד כמה דברים על תוכנית השנה.
ואנחנו מתכננים כמה דברים מיוחדים. אז יהיה ממש מגניב, זה גם יהיה יום לפני... ה-20 ביולי, שזה יום הנחיתה על הירח, שבדרך כלל חוגגים, אז בכלל יהיה
כיף. זה ממש כאילו שהתחלנו את החללית ביום הנחיתה על הירח, כי רצית לעשות משהו מיוחד.
זה כן, אז אמרתי, דברים משונים כמו בוא נתחיל לעשות תוכנית אינטרנט.
אני רוצה להגיד כמה דברים על תוכנית השנה, אוקיי? אני יודעת שאתה תסבול ממה שאני אגיד עכשיו, אבל אני אגיד את זה בכל מקרה. הרעיון המקורי שלי היה לעשות תוכנית של 24 שעות, אבל משום מה כולם פה התנגדו עם כל מיני טענות מטופשות, כמו אנחנו צריכים לעבוד מחר בבוקר, יש לנו ילדים.
התוכנית שלך הייתה 36 שעות.
אני התפשרתי. אני אמרתי, נתחיל ביום שישי, כדי שנוכל לסיים עד יום ראשון בבוקר. אבל משום האנשים התנגדו. אבל, אנחנו ממש ממש נשמח אם תציעו לנו דברים ממש מגניבים שתרצו שנענה עליהם, או שנקדיש עליהם זמן, או שנדבר עליהם במהלך תוכנית השנה שתהיה ארוכה מהרגיל, כי חתולים, או משהו. לא, היא תהיה ארוכה מהרגיל, כי...
היא תהיה חתולים מהרגיל, קרן?
אני ממש מרגישה אותי ו... אם יש לכם אורחים שאתם רוצים שנשתדל להשיג לתוכנית, אז בבקשה, ספרו לנו. אם יש לכם רעיונות לדברים מגניבים, ספרו לנו. אם אתם רוצים להגיד גו ארגנטינה, אז תכתבו לגיא בוסקו על הקיר. יאהב רעיונות מצליפים.
תורי?
מותר לך לענות עכשיו, כן.
אוקיי. אם נהנתם, אנחנו נשמח לקבל לייק לסרטון היוטיוב, נשמח אם תעשו סאבסקרייב לערוץ שלנו של מסה קריטית, ובמיוחד אם תפיצו לחברים שלכם שירצו להתעניין בתחום הזה, אנחנו מאוד נשמח. בסך הכל יש לנו הרבה מאוד צופים, הרבה מאוד צופים קבועים גם, ואנחנו מאוד שמחים שאתם מתעניינים, זה מה שנותן לנו את ה... כוח ואת הכיף להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. אז תודה רבה לכם.
זה מאוד כיף. ותודה ליואב שחשב על הרעיון הזה של לעשות תוכנית.
תודה יואב. וואו!
אתה שיר משהו לעוד שבועיים. אז להתראות לכולם, לילה טוב, ושיהיה לכם שבועיים קלים, ואנחנו נחזור עוד שבועיים. להתראות.
להתראות. הוא נעשה קובעי מסיבה כאלה, והוא בא...
כן, להתראות.
זרים, זרים.
ביי, כן. לילה טוב.